ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ביצה דף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסביר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. נפתח ביחד עם תפילת רבנו חננאל המודפס פה בדף ב'. אתחיל מסכת ביצה בעזרת גדול העיצה. בראשונים לפעמים המסכת מופיע בשם מסכת יום טוב, ובכך אפשר לומר כשמו כן הוא, מסכת שבו נמצאים דינים הקשורים בעיקר לחגים, לימים טובים, פסח, סוכות, שבועות, גם ראש השנה. יש בפי כמה שקוראים למסכת בשמו הארמית, מסכת ביה. ובכך אנחנו נגיד התרשמות שלי מניסיון בלימוד המסכת הזאת לא פעם אחת. הרבה עניינים מתבהרים רק כעבור מספר דפים. אנחנו פותחים בעניין, או בעניין העיקר הוא הסוגיה של מוקצה, והוא מתמקד בדוגמה פעם אחר פעם במה שפותחת המשנה, ביצה שנולדה ביום טוב, יש ביצה שנולדה בשבת, וכל אחד לפי הכישרון שלו מתי בעצם תופסים את הנלמד. אל דאגה אם אדם מרגיש שזה ייקח זמן. הסיפור הוא איך אומרים בהמשכים, דף אחר דף עד שנרקם תמונה שלמה, וגם אז צריכים לחזור לא מעט פעמים כדי לנסות לתפוס העניינים. כעת אנחנו נפתח עם הנושא שכתבנו בשוליים, שלוש מחלוקות בית שמאי בית הלל בנושא יום טוב, ואבו מיקודי בית שמאי וחומרי בית הלל. דבר שהוא בעצם נדיר, כי ברוב המחלוקות בית שמאי בית הלל, בית הלל הם המקילים. לכן הדינים ששנויים פה במשנה גם מופיעים במסכת עדויות, ששם רשימה של מקומות שבו בית שמאי הם המקילים. המשנה, ביצה שנולדה ביום טוב. בית שמאי אומרים תאכל, ובית הלל אומרים לא תאכל, כלומר בו ביום. בית שמאי אומרים בעניין פסח, שאור בכזית וחמץ בכותבת. ככותבת שיעור גדול יותר, שיעור של תמר. מה זה שאור? שאור זה עיסה מחומצת מרוכזת שבו מחמיצים עיסות נוספות. היום אנחנו רגילים להשתמש בשמרים כדי להפיק אותו תועלת, אותו מטרה, אבל בתלמוד רואים שימוש בחומר שנקרא שאור, שבעצם זה עיסה מחומצת באופן מרוכז. אז לפי בית שמאי השיעור בעניין פסח, ואני בכוונה לא רוצה לפרט באיזה מובן בפסח, כי בפסח יש איסור אכילת חמץ, יש איסור גם החסקת חמץ, שזה קשור להלכות ביעור חמץ. ננתין לגמרא לעסוק בדבר הזה. אבל לפי בית שמאי שני שיעורים שונים, השאור בכזית, החמץ אדם לא עובר אלא אם כן הוא בכותבת, שיעור גדול יותר. בית הלל אומרים זה וזה וכזה, וכמובן צריכים לנמק מה המקור לכל אחד מהשיטות האלו. שלוש, השוחט חיה ועוף ביום טוב. בית שמאי אומרים, אולי רק נקדים, אני חושב שכולם יודעים בכל זאת שבשחיטת חי ועוף בניגוד לבהמה יש דין שנקרא כיסוי הדם. איך מכסים את הדם? שכבה קודם של אפר, ועל האפר שוחטים את החיה או העוף, ועל זה מכסים עוד בעוד שכבה של אפר. מה קורה אם אדם לא הכין אפר מערב יום טוב לשם כך? גם כידוע ששחיטה היא מלאכה שמותרת ביום טוב, בהקשר מלאכת אוכל נפש שמותר ביום טוב. אז יש לנו אדם ששוחט חיה ועוף ביום טוב, בית שם היומים יחפור בדקר ויחסה. הגמרא מפרש שמדובר פה בדקר מן עד חפירה שנעוץ בתוך אפר, בעצם אפר תיכוח, אפר מפורר מבעוד יום. ובית הלל אומרים לא ישחוט אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום, כלומר אפר ששמו בצד, לא מצב כזה שהוא צריך לחפור בדקר. ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויחסה שאפר קירה מוכן הוא. הסוף של המשנה גם יהיה נושא של הברה בגמרא, אז נמתין עד לשם. בקשר לביצה שנולדה ביום טוב, לפני שניכנס לתוך הגמרא כמה נקודות. קודם כל אנחנו נראה מיד פס כפול, וכתבנו בשוליים בצד שלבים בבירור באיזה עוף מדובר. היה לנו עוף שעומד לשחיטה, לאכילה, ויש עוף שאתה מחזיק אותו להטלת ביצים. אז באיזו עוף מדובר? ורק לשים לב, הפס הכפול הזה מופיע מיד בשורה הראשונה של הגמרא, עוד שתי שורות, ואז שנגיע לרב נחמן, הגמרא תגיד לעולם, וזה שלב השלישי לעת עתה. הנושא שהוא ממשיך עד דף ג' עמוד א', למה לפי בית הלל ביצה שנולדה ביום טוב אסורה? אז אנחנו כדי להתייחס לנושא הזה, בית הלל המחמירים, בית שמאי המקילים, אנחנו נראה בהמשך צורת שאנחנו קוראים פפיון, ותחת הכותר מבנה אתם רואים שכתבנו ארבע הסברים לאיסור הביצה. אחד, רב נחמן, הוא, אתם רואים כבר בעמוד הזה פפיון, והוא ממוספר אחד. בעמוד ב' אנחנו נראה רבה באמצע עמוד שתיים. בסוף ב' עמוד ב' רב יוסף מופיע מספר שלוש, ובדף ג' עמוד א' שורה שלישית אתם רואים רב יצחק מספר ארבע. כעת אנחנו פונים לגמרא בשאלה במה יסקינן, כפי שאמרנו, באיזה עוף מדובר? אי למה בתרנגולת העומדת לאכילה, כאילו היא אינה מוקצה. התרנגולת מותר לקחת אותו אם היא לא אמורה, היא לא אצלך שמורה אצלך לשם הטלת ביצים, אז היא מוכנה לאכילה ביום טוב, ולכן היא לא מוקצה. אז אם אנחנו מדברים על תרנגולת כזאת, מה איתה מהו לבית הלל? למה שבית הלל יאסרו את הביצה שהיא מטילה? אוכלה דאיפרת הוא. איפרת זה נפרד. זה אוכל שנפרד מאוכל. מה הבעיה בזה? אז למה שבית הלל יאסרו? רש"י כותב, אוכלה דאיפרת, אוכל שנפרד. ומביא עוד דוגמאות לדבר הזה. תוספות פה כותב, אוכלה דאיפרת הוא פירוש אוכל הנפרד מן האוכל הוא דהביצה שנולדה נפרדה היא מן התרנגולת, והיא באה שחט לה ואכל כל שבגבה. אם רציתה היית יכול לשחוט את האם הזאת ולאכול את כל שבתוכה. מה הבעיה עם הביצה אם מדובר בתרנגולת העומדת לאכילה? נמשיך בגמרא, אלא בתרנגולת העומדת לגדל ביצים. אז אין, אז במצב כזה אין לך שום כוונה לאכול את האם, אפילו אפשר לומר שדחית אותה בידיים מי לאכול אותה, כי היא שמורה אצלך להטלת ביצים. אז אם זה העוף התרנגולת במשנה, מה היא תמי ובית שמי? למה שבית שמי יתירו? מוקצה הוא, היא הביצה, גם האימה היא מוקצה. הגמרא משיבה, ומה קושיה? למה אתה שואל, למה אתה מקשה קושיה? דלמה בית שמי לת להו מוקצה. הנושא הזה של מוקצה, שהוא נקרא לזה מוסד מדרבנן, לא כולם קיבלו את הדבר הזה שנקרא מוקצה, אז אולי בית שמי לת להו מוקצה. והשיטה הכי קשורה לשיטה הזאת זה שיטת רבי שמעון, ורשי כותב לת להו מוקצה דדילמה כרבי שמעון סביר להודי אמר בפרק יראה, זה הפרק שלישי של מסכת שבת, מותר השמן שבנר ושבקר אסור, ורבי שמעון מתיר. זה מצב שאדם הדליק נר בשבת עם כמות מסוימת של שמן, אבל הנר נכבה במשך השבת ונשאר שמן, זה נקרא מותר השמן שבנר. כמובן בשעה שהנר דולקת אז אסור לשאוב ממנו את השמן, זה בעיה של כיבוי, זה נקרא מלאכת כיבוי שכמובן אסור, אבל אחרי שהאש נכבה מעצמו ונשאר שמן, רבי שמעון מתיר, כי הוא לא סובר שיש מוקצה. אז השאלה נשאלת, למה יש בכלל שאלה כאן? למה בית שמי מתירים? אולי פשוט אין להם מוקצה. הגמרא משיבה, כא סלגא דאיתן, אפילו מן דשרי במוקצה בנולד עשר. יש שתי דרגות, יש דבר שהוא אתה רואה אותו, קיים, ו אתה יכול להשתמש בו גם אם לא הכנת אותו, זה נקרא שאתה מתיר מוקצה. אבל דבר שלא היה בעולם ופתאום הוא מופיע, זה נקרא נולד. וזה יותר, נגיד יש צד להחמיר יותר במקרה כזה. אז למרות שבית שמי אולי הם לא עושרים מוקצה, אבל נולד כן עושרים, ואם הם עושרים נולד, אז השאלה חוזרת, מה איתם היו דבית שמי? אנחנו נסתכל ברשי, כעסל כדייטן להכי פרחין על מה איתם דבית שמי, וכעסל כדייטן כי עולה המחשבה שלנו, אפילו לרבי שמעון דשרי במוקצה בנולד עשיר, גם רבי שמעון שהוא מקיל בנושא הזה בעניין נולד, דבר שלא היה קיים לפני החג, לפני שבת, הוא יעשור, דאילו במוקצה סביר לי, לא מקצי, יש מידה תמידי דחזי לי, מצד מוקצה דבר שראוי לבן אדם, הוא לא מקצה אותו מידתו, הוא משאיר אופציה להשתמש בו, זה לגבי דברים שקיימים, ורבי שמעון ככה סובר, שאדם לא מקצה מידתו דבר שראוי לו, אבל נולד, לא הווה ידע, דנהווה דעתי לי, זה לא היה בפנינו כדי שיהיה דעתו עליו. אז שואלים כעת, אפילו אם תגיד שבית שמי מתירים מוקצה, כלומר לא קיבלו את האיסור הזה שנקרא מוקצה, נולד כן יאסרו, אז למה הם מתירים את הביצה? אמר רב נחמן, לעולם בתרנגולת עומדת לגדל ביצים, ודאית להם מוקצה, מי שסובר שיש איסור מוקצה, כמו רבי יהודה במחלוקת, רבי יהודה ורבי שמעון, רבי יהודה הוא תופס את העמדה המחמירה שיש איסור מוקצה, איתלי נולד גם סובר שנולד הוא בעיה, הוא איסור, הוא אסור, הוא דלת לי מוקצה, כמו רבי שמעון, לת לי נולד גם שולל איסור מטעם נולד. בית שמי שהם מקילים כרבי שמעון, ובית הלל כרבי יהודה. הגענו לקטע ארוך שנמצא אצלנו בגמרות המסומנות הש"ס עוזר בסוגריים. אם אנחנו נדלג וכל אחד יכול לראות סיום הסוגריים בשימוש הסימון לאורך הסוגריים בצד הגמרא, פס מקווקו עם נקודות. זה יוביל כל אחד לרבע הראשון של עמוד ב'. שם הגמרא שואלת, במאי וקימתא, איך העמדנו לבינתיים, איך לפי רב נחמן, איך הוא העמיד את המשנה? בתרנגולת עומדת וגדל ביצים ומשום מוקצה, והמחלוקת הוא סביב מוקצה. אי הכי, אם זה האוקימתא של המשנה, אדם מפלגי בביצה לפלגו בתרנגולת, אם השאלה הוא שאלה כללית, יש לך או אין לך, אתה סובר מאיסור מוקצה או לא, אז למה לחלוק, להציג את המחלוקת סביב הביצה, אפשר להציג את המחלוקת סביב התרנגולת. מה זאת אומרת? אם אתה אומר שמדובר בתרנגולת עומדת לגדל ביצים, לפי בית שמה אפשר לשחוט ולאכול את התרנגולת, למרות שהיא אצלך שמועה להטלת ביצים, אבל אין מוקצה, אז אתה לא מקצה, אתה לא דוחה דבר שהוא ראוי, שהוא נמצא ואפשר, יש אפשרות לשחוט אותו ולאכול אותו. ובית הלל סוברים שאם הקצית אותו לגדל ביצים, אז אתה דחית אותו מאכילה. אז למה המחלוקת סביב הביצה? אז הגמרא עונה, להודיעך כולחן דבית שמאי. למה המשנה מתמקדת בביצה? לעוד כמה מרחיק לכת בית שמאי בנולד שרי. אנחנו לפני קצת זמן הצגנו את המציאות של נולד כיותר מחודש, יותר מחמיר, או סיבה להחמיר יותר מבמוקצה, כי זה דבר שלא היה קיים, ובכל זאת בית שמאי מקילים. אז זה הסיבה שהמשנה מלמדת המחלוקת סביב ביצה, לעוד כמה מרחיק לכת בית שמאי שאפילו בנולד מתירים. שאלה, ולפלוגי בתרנגולת להודיח הכוחן לבית הילד דבר מוקצה עשרי, למה בכל זאת שיציגו את המחלוקת סביב העוף, התרנגולת עצמה, לעוד כמה בית הילד מחמירים שאפילו במוקצה שהוא פחות חמור הם עושרים, וכי תימה כוח והתרה עדיף. ואולי תגידו, למה הציגו את הביצה כנקודת המחלוקת להראות כמה בית שמאי מקילים על סמך הכלל כוח דהתרה עדיף, שכדי להחמיר כל אחד יכול להחמיר, אבל כדי להקל אתה צריך להיות בקי, אתה צריך להיות מאוד מלומד, ואם אתה מקל אז זה נובע מתוך הלמדנות שלך. כוח דהתר עדיף, רשי אומר, טוב לו להשמינו כוח דברי המתיר, שהוא סומך על שמועתו, על לימוד שלו, ואינו ירי להתיר. אבל כוח העושים אינה ראיה, שהכל יכולים להחמיר, ואפילו בדבר המותר. אז אולי תגידו שזה הסיבה שמלמדים המחלוקת סביב הביצה, להודיח הכוחן דבית שמיית, שאפילו בנולד מותר, אז בכל זאת ונפלוג בתרוויו, תרנגולת העומדת לגדל ביצים היא וביצתה, בית שמאי אומרים תאכל ובית הלל אומרים לא תאכל. אז עד לנקודה הזאת יש קושי, נקרא לזה קושי, בשיטת או בהסבר של רב נחמן. אם אתה רוצה להעמיד את המשנה בתרנגולת ומדד לגדל ביצים, היה צריך להתייחס גם לתרנגולת, לא רק לביצה. ואנחנו נראה, אני כבר מגלה המשך הגמרא בדף ג' עמוד א', שורה שישית מראש העמוד, בסוף השורה כתוב, כולהו כרב נחמן לא אמרי כי קושן. יש עוד שיטות בהסבר המשנה, אבל למה הם לא אמרו כמו רב נחמן? בגלל הקושיה הזאת למה המשנה, אם השאלה הוא סביב מוקצה, היה עדיף ללמד לא רק על הביצה, גם על התרנגולת, כמו שאמרנו. אנחנו דילגנו על קטע ארוך, ועכשיו אנחנו נחזור לקטע הזה, בדף ב' עמוד א', יש כוכבית, ובשוליים כתבנו הסוגריים, מבודדים קטע גמרא שהוא דיון פנימי בשיטת רב נחמן, אחריהם הגמרא מקשה על האוקימתא בתרנגולת לגדל ביצים ומשום מוקצה. אנחנו ראינו ולמדנו כבר את ההמשך, אין לנו צורך לחזור על מה שלמדנו עכשיו, אבל יש כמובן צורך לחזור למה שדילגנו. שאמרנו לבינתיים שלפי רב נחמן בית הלל שהם מחמירים הם כמו רבי יהודה שאית לי מוקצה. כעת קושיה ארוכה, תשימו לב לסימונים בצד הגמרא, קושיה כמה שורות ואחר כך יהיה תשובה ארוכה שממשיך עד שורה רביעית בעמוד ב'. שואלת הגמרא, ומי אמר רב נחמן החמי? החי, כלומר, שבית הלל הם כמו רבי יהודה, שיש מוקצה, והתנאי. בית שמאי אומרים, מגביעים מעל השולחן. זה במסכת שבת, קוף מהם ג' וגם קוף מהם ז', שבשבת מגביעים מעל השולחן עצמות וקליפים. ובית הלל אומרים, מסלק את הטבלה. הטבלה זה השולחן עצמו שיש עליו תורת כלי, מסלק את הטבלה כולה ומנערה, כלומר לא מטלטלים בידיים את העצמות וקליפין. קליפין כמו קליפות, הם לא אכילים, הם מוקצה. ואמר רב נחמן, אנו אין לנו אלא בית שמאי כרב יהודה ובית הלל כרבי שמעון. במילים אחרות, יש להחליף את השמות פה במקור, שבית שמאי הם יגידו מסלק את הטבלה ולא לטלטל את הקליפות והעצמות, ובית הלל יקילו. רש"י כותב, יום רב נחמן, אנו אין לנו בשיטת משנה זו לפי שמוחלפת שיטתה, אלא כך שמעתי מרבותינו דבית שמאי כרבי יהודה ומחמירי, ובית הלל כרבי שמעון. אז מה אנחנו רואים מכל זה? איך רב נחמן מקודם העמיד את בית הלל שאוסרים הביצה שנולדה כ רבי יהודה, בזמן שרב נחמן עצמו אומר בית הלל כרבי שמעון? אמר לך רב נחמן, יש כאן סימון חדש, והוא מופיע בשוליים תחת הכותרת תת נושא, וזה ממשיך על עמוד ב', והמבנה. למה בעניין שבת רבי סתם המשנה כרבי שמעון לכולה, די מוקצה, ובניין יום טוב כרבי יהודה ולחומרה די יש מוקצה? אז אנחנו שאלנו איך זה שרב נחמן מקודם משייך בית הלל בשיטת רבי יהודה שיש מוקצה, בזמן שאנחנו רואים בעניין הקליפות והעצמות ש רב נחמן עצמו משייך בית הלל לרבי שמעון. התשובה, אמר לך רב נחמן, אנחנו בתוך הגמרא, תשובה ארוכה, גבי שבת בהלכות שבת דסתם לנתנה כרבי שמעון. מה זה סתם? זה מציאות שמשנה מופיעה בלי שם, זה נקרא סתם משנה, ורבי, רבי יהודה הנשיא, שהוא היה האורך של המשניות, כשהוא ראה משנה שאפילו שהיה שם מאחורי המשנה והוא רצה שזה יתקבל להלכה, אז הוא שנה את המשנה בלי השם כדי שיתקבל, כדי שזה ייראה כאילו דעתם של רבים. זה נקרא סתם משנה. וגבי שבת הוא הציג משנה באופן כזה שהוא סתם כרבי שמעון דתנן, והנה הדוגמה לכך. מחתכין את הדלויים לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים. מדובר פה בשבת, והנבלה הזאת זה בהמה שמתה בשבת. זה נקרא נתנבלה, לא של נבלה, נתנבלה בשבת. אפשר להגיש אותו לפני הכלבים שברשותך. זה אומר שלמרות שבכניסת שבת היא לא הייתה מיועדת לכלבים, והיא הייתה מוקצה בשבת, אין מה לעשות, אין שחיטה בשבת, זה אסור כמובן, רק ביום טוב יש היתר משום אוכל נפש, ללכת אוכל נפש שמותר ביום טוב, אבל בשבת בהמה בחייה היא אסורה, מתה, והנה אתה מטלטל, אתה חותך אותה ומגיש אותה לכלבים, זה נקרא אין מוקצה. אז אין שם פה. אז מוקים לה לבית הלל, כרבי שמעון, בית הלל מול בית שמאי, אפשר לומר כמעט בכל מקרה הלכה כמותן, כמו בית הלל. אז אם יש סתם משנה שאומרת בשבת אין מוקצה, אם תראו שיטת בית הלל בנושאים כאלו של מוקצה בשבת, הם צריכים להיות השיטה שמקילה. לכן מקודם היה לנו עניין של קליפות וקליפות ועצמות, בית הלל צריכים להיות השיטה שאומר תטלטל אותם ישירות, ולכן לפני כן רב נחמן בנושא שבת היה צריך להחליף את השיטה, להעמיד בית הלל כמו כשיטה המקילה, ולכן הוא אמר אין לנו אלא בית הלל כרבי שמעון, כי זה היה בקשר לשבת. ולמה? כי בקשר לשבת רבי יהודה הנשיא סתם המשנה בשבת שסובר, המשנה שסוברת אין מוקצה, וסתם אותה כשיטת רבי שמעון. זה אומר שבשבת הלכה צריך להיות כמו רבי שמעון. אבל אנחנו ממשיכים לעמוד ב', גבי יום טוב וסתם לתנא כרבי יהודה דתנן. כאן יהיה עוד פעם סתם משנה, אבל מחמירה בעניין מוקצה. מה כתוב פה? אין מבקעים עצים מן הקורות ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב. אפשר כמובן להעביר אש ביום טוב, אבל זה צריך להיות מעץ שמוכן לכך. אם יש אתר בנייה ויש קורות, קרשים, קורות שמסודרות לשם בנייה, הם לא מיועדים להבערה, להבערת אש, הם מיועדים לבנייה. או קורה שקבועה בתקרה, אבל היא נשברה ביום טוב. בכניסת יום טוב היא הייתה שלמה, היא מחזיקה את התקרה. נשברה ביום טוב, אתה לא יכול להשתמש בו להבערה. זה במילה אחת מוקצה. הוא לא היה מוכן, זה ההפך, מוכן ומוקצה, שני הפכים אפשר לומר. הוא לא היה מוכן להבערה, אז הוא היה מוקצה. עכשיו נשברה ביום טוב, אתה לא יכול להשתמש בו, כך כתוב פה, זה לגבי יום טוב. מוקים הסתם משנה שמדובר ביום טוב, שאומר יש מוקצה, אז מוקים לה לבית הלל, שאמרנו שהלכה צריך להיות כמו בית הלל, הלכה צריך להיות כמו סתם. אז אם נשלב את שני העובדות האלו, אז יוצא שביום טוב הסתם משנה שיש מוקצה כרבי יהודה, הוא השיטה שסובר יש מוקצה. שואלת כמו המכתי, מן סתמי למתניתין, מי אחראי על סתם משניות? רבי יהודה הנשיא, הוא האורך של המשניות, כפי שהסברנו מקודם. מה ישנה בשבת, דסתם לנק רבי שמעון, מה ישנה ביום טוב, דסתם לנק רבי יהודה? למה החלוקה הזאת, ההבדל, אמרי, הגמרא עונה, שבת דחמירה, שבת נושא איתו עונש מי שעובר עליו במזיד, מיתת בית דין. ובשוגג, כמובן, אדם הביא קורבן חטאת. אז הוא תחום חמור. ודווקא בגלל החומרה של שבת, ולועתי לזוזלי בה, אנשים ישמרו על על הקווים, על ההבדלים, על הדקויות. אז סתם לנק רבי שמעון דמקל, הרי מוקצה הוא תחום של איסור דרבנן, לא צריכים להחמיר. מה, אתה חושש שאם אנחנו נקל בזה יבוא להקל בדברים אחרים? לא, כי שבת חמור, ולכן אפשר להקל בתחום כמו מוקצה שהוא דרבנן, ולא נחשוש שאם נקל בזה יבוא להקל במלאכות ממשיות. יום טוב דקיל ביחס לשבת, יום טוב הוא קל, אין איסור, אין עונש מוות במי שעובר ביום טוב, ומי שעובר ביום טוב במזיד, אם מקבל התראה, הוא חייב מלכות, אבל לא מיתת בית דין כמו שבת. הוא תחום קל, ועתי לזוזולי בי, ודווקא בגלל הקלות הזאת אנחנו חוששים שאם נקל במוקצה יבוא להקל במלאכות ממש של יום טוב. אז שטן לנקר ביהודה דמחמיר. רשי כותב לגבי שבת, ולא עתי לזוזי בה, אם מקילים בה חד הכולה, לא עתי לכולי בה תווי. מקודם אנחנו למדנו את השורות הבאות, והגענו לאמצע עמוד עם העלת הקושיה על שיטת וגישת רב נחמן, למה המשנה, אם מדובר בתרנגולת העומדת לגדל ביצים, והשאלה סביב מוקצה, למה המשנה לא הזכירה בנוסף לביצה גם התרנגולת שבית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים. בגלל זה, מטעם זה, מכוח השאלה הזאת, הגמרא ממשיכה באמצע עמוד קרוב לפפיון מספר 2, שכעת אנחנו נעשות בשיטת רבה שנקרא הכנה. זה סוג של מוקצה אבל דורייתא. אלא אמר רבה, לעולם בתרנגולת העומדת לאכילה וביום טוב שחל להיות אחר השבת עסקינן, ומשום הכנה. אז בואו נחזור על זה עוד פעם. המשנה עצמה מתייחסת למקרה ספציפית. האם נוכל להרחיב את זה למקרים נוספים? אנחנו נמתין. אבל בינתיים הגמרא קובעת, או לפי רבה, שמדובר בתרנגולת עומדת לאכילה, וגם מדובר ביום טוב, אבל מה? היום טוב הזה ביום ראשון הוא חל להיות אחר השבת, וחסר לגבי הביצה, חסר הכנה. רשי כותב, ומשום הכנה הוא דאסילה בית הלל כדי מפרש וזיר, כמו שיבוא ההסבר בהמשך. אנחנו גם נציין שאנחנו מתחילים פה נקודה ארוכה, תשימו לב לסימונים. אז אנחנו נמשיך בגמרא, וכסבר רבה, כל ביצה דמתיילדה העידנה, אנחנו מדברים על יום טוב, זה יום טוב אחר השבת, כל ביצה שנולדה העידנה מאתמול, כמו בשבת במקרה הזה, גמרה לה, היא נגמרה. נכון, היא יוצאת לאוויר העולם היום, אבל היא בהתפתחות שלה נגמרה אתמול. ורבה לתמיד, ימה רבה, מהי דכתיב? והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו. נציין שיום שישי בדרך כלל זה יום חול. אז זה דוגמה ליום חול. מה יש להפיק וללמוד מהפסוק הזה? חול מכין לשבת, וחול מכין ליום טוב. אבל ההפך, לא. ואין יום טוב מכין לשבת, ואין שבת מכינה ליום טוב. רק חול מכין לימים האלו, לא ימים קדושים. רשי, אנחנו נלמד ביחד, והכינו והזמינו. כגון, מה זה להזמין? מכאן אני אוכל למחר. דיבור שאתה אומר, זה נקרא להכין ולהזמין. דאם משום הכנה בידיים ולומר שיופו ויבשלו, אם תפרשו את הפסוק הזה, והיה ביום השישי והכינו את השיבינו לבישול ואפי הממש, שיופו וירשו מבעוד יום, בהד יתיב, יש פסוק מפורש, את אשר תופו, איפו, אלא הזמנה בפה, כמר, וכתיב ביום השישי, וסתם שישי חול הוא, ואחשבה רחמנה לסעודת שבת, התורה מחשיבה, האוכל, הסעודות של שבת ויום טוב, ואיך זה בא לידי ביטוי שיש חשיבות לסעודות האלו, שיזמיננה מבעוד יום ובחול. ממשיך רשי, ואין יום טוב מכין לשבת, ויום טוב נמי קרוי שבת, ובאי הסעודתו, הסעודה של יום טוב, הזמנה, והזמנתה בחול. אבל סעודת חול לא חשיבה, לא שייכה בה הזמנה. אם כך, באחד בשבת, בעלמא סתם יום ראשון, לתלן למיסר ביתה שנולדה הרבה משום דאיתקן בידי שמיים, זה שהיא נגמרה בשבת לא יאסור אכילתה ביום ראשון של חול. וסעודת חול לא עצר חכמנה זימון מבעוד יום, אתה לא שייך בה, מוקצה. אז אנחנו נחזור לגמרא עם ההסבר הזה, שביצה שנולדה ביום טוב, שהייתה ביום ראשון, מתי היא הוכנה? היא הוכנה לא ביום חול, היא הוכנה בשבת שלפניו, וזה נגד התורה. אני אומר תורה כי לפי רבה אנחנו מדברים על איסור דאורייתא. רק אם האוכל של שבת הוכן, או האוכל, בואו נדבר על יום טוב, האוכל של יום טוב הוכן מיום חול, לא אם הוא הוכן, כמו פה הביצה נגמרה בשבת. נחזור לגמרא. אמר לי אביי, וכאן אביי מופיע כמקשה על מספר הסבר, מספר ההסבר שתיים כאן של רבא. אנחנו הבלטנו את אביי גם בגימל עמוד א' שורה רביעית, הוא מקשה על רבי יצחק, סליחה, הוא גם מקשה פה בשורה האחרונה על רב יוסף. אז על שלושת השיטות הרבה, רב יוסף, רב יצחק, אנחנו רואים אביי מעלה קושיה נגדם עליהן. אז עכשיו אביי, אמר לי אביי, אלא מעטה יום טוב באלמה תשתרי, ביצה שנולדה ביום טוב באמצע שבוע, לא אחר שבת, שיהיה מותר, ואנחנו יודעים שלא. הגמרא אומרת, אתה צודק. למה לא? גזרה משום יום טוב אחר השבת. אם אנחנו היינו מקילים בביצה שנולדה ביום טוב, יום טוב באמצע שבוע, יגידו שגם ביצה שנולדה ביום טוב שנופל ביום ראשון מותר, וזה לפי רב אסור מדורייתא. אז יש מקום לגזור יסוד רבנן על ביצים שנולדו באמצע שבוע, עתו המקרה של יום טוב אחר שבת. שואת אגמר שבת יעמה תשתרי, כי שבת רגיל הוא בא אחרי יום שישי, אז למה ביצה שנולדה בשבת אנחנו גם כן אומרים אסור? תשובה, גזרה משום שבת אחר יום טוב. יש מקרים שיום טוב מופיע, נופיע ביום שישי, ואז ביצה שנולדה בשבת היא בעצם נגמרה ביום קדוש, יום טוב, אמרנו שזה אסור מדורית, אז לכן שבת בכלל נאסור ביצים שנולדו בהם. הגמרא שואלת, ומי גזלינן? והתניא, השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאוכלן ביום טוב. ואם איתה שגוזרים, אמרנו שהנה זה ביצה שנמצא בעוף ששחטת ביום טוב, אתה מותר לאכול את הביצים האלו, אבל אם אנחנו גוזרים לגזור משום אנחנו מתיילדים ביומיהן, בואו נגזור הביצים האלו עטו ביצה שהוטלה ביום טוב. כאן היא לא הוטלה, מצאת אותו בתוך העוף ששחטת, אבל בואו נגזור עטו מקרה שביצה שממש נולדה, ואמרנו שזה אסור. אמר לי, ביצים גמורות במי אימן מיותה דלא שכיחה היא, זה דבר לא שכיח, ומיותה דלא שכיחה לא גזו ברבנן, זה כלל ידוע. ולכן אם אתה רוצה לשאול על העובדה שגוזרים בביצים שנולדו בשבת או ביום טוב דאלמה, זה לא משקף או משליך על מקרה כזה, מקרה נדיר, אז לא גוזרים עליו בכלל. הגענו לגישה או הסבר השלישית. רב יוסף אמר, גזירה משום פירות הנושרים. אנחנו נסתכל ברש"י קודם. רב יוסף אמר, תמה דביצה בתרנגולת העומדת לאכילה וכדאו כמנה. קודם כל, רש"י מאוד חשוב מבחינת לעשות סדר. רק רב נחמן, הגישה הראשונה, דיברה על תרנגולת העומדת לגדל ביצים. רבה כבר דיבר על תרנגולת העומדת לאכילה. רב יוסף בתרנגולת העומדת לאכילה. ממשיך רש"י, ובית הלל דאסרי משום פירות הנושרים מן האילן בשבת. עוד מעט נעשה קשר. בואו נצא מהנחה והידיעה שפרי שנמצא על העץ בכניסת שבת הוא מוקצה, ואם הוא נושר אתה לא יכול להשתמש בו. אבל השימוש במילה מוקצה, אני חושב שזה אולי חוטא מן המטרה. וכסל כדאיתך אשתה, גזירה היא משום פירות הנושרים דלא נכלינו, שלא נאכל פירות שנשרו, דהנמי הביצה שנודע לפירות הנושרים מן האינדמיה, דומה לפירות הנושרים, שאף זו הביצה פרי הנושר. עכשיו נחזור לגמרא. אמר לי אביי, פירות הנושרים טעמה מהי? למה פרי שנשר בשבת אסור? לפני כן, אולי שלא בצדק, הזכרתי המילה מוקצה, כי יש להתמקד בהסבר הבא. פירות הנושרים, למה נאסרו? טעמה מהי? אנחנו ממשיכים לדף ג', גזירה שמה יעלה ויתלוש. אם אנחנו נתיר את הפרי שנשר, אולי תעלה לאילן ותתלוש בידיים, וזה איסור דורייתא, זה אב מלאכה שנקרא קוצר. עכשיו מה יש לנו פה? גזרנו לאסור את הביצה שנולדה בשבת עטו אכילת פרי שנשר בשבת, אבל פרי שנשר בשבת עצמה איסור דרבנן. היא אומרת הגמרא, היא גוף הגזירה. הפרי שנשר, שאמרנו שהוא אסור, הוא עצמו אסור מטעם גזירה דרבנן, שמה אם נתיר את הפרי שנשר אולי תבוא לעלות על אילן ותתלוש בידיים. בנה נקום ונגזור גזירה לגזירה, ועכשיו אנחנו באים לאסור את הביצה שנודע כי היא דומה לפרי שנשר. אבל לא עושים כזה דבר, לא אוסרים מדרבנן משהו עתו מקרה אחר שהוא עצמו דרבנן, זה נקרא גזירה לגזירה. הגמרא עונה, כולה אחד הגזירה היא, כשהרבנן אסרו פירות הנושרים, נכלל בתוך הגזירה ביצה שנולדה. ורשי כותב, אחד הגזירה היא, שורה שנייה רשי כותב, לא שתהי זו גזירה, דוללתי לידי פירות הנושרים. זה שאסרנו את הביצה, זה לא גזירה ששמה תבוא לאכול פירות שנשרו, אלא כשנמנו וגזרו על פירות הנושרים, כשהם החכמים המציאו, חידשו הגזירה הזאת של פירות שנשרו, אף ביצה הייתה במשמע. היא הייתה באותו מעמד, אותו זמן שעשו פירות שנשרו, עשו ביצה שנולדה. ואף אגב דלת באה משום תלישה, למרות שביחס לביצה אין שום מצב שאתה תבוא לתלוש את הביצה. מי ומכלל גזירת חכמים הייתה שאף היא פרי הנושר. כשהם עשו פירות הנושרים, ביצה גם סוג של פרי שנשר. אז אין כאן בעיה של גזירה לגזירה. אני חוזר על העיקרון פה. כשגזרו לאסור פירות הנושרים, בו בזמן, זה נכלה בגזירה ביצה שנודע, והיא גזירה אחת, עתו שמה יעלה לאילן ויתלוש. והסבר רביעי. רבי יצחק אמר, גזירה משום משקין שזבו. עכשיו רשי, משום משקין שזבו, דקאי מלן, אסורים לבוא ביום, כי לתנן, ואם יצאו מעצמם אסורים, אם אדם למשל יש לו קערה של ענבים, ועם הזמן מיץ ענבים נזל זב מתוך אותם ענבים, המשקים האלו הם אסורים בשבת. כלומר, המשקים שזבו בשבת אסור לשתות אותם. משקים שזבו מפירות, כמו שאמרנו, כמו קערה מלאה ענבים. ובגלל האיסור של משקים שזבו, שהמשקים האלו אסורים, עשו ביצה שנולדה. אמר לי אבי, משקין שזבו, טעם אמר, למה אסור לשתות משקין שזבו מתוך פירות בשבת? גזירה שמה יסחוט. אם אנחנו נתיר את המיץ ענבים שיצאו מעצמם, אולי הבן אדם יבוא לסחוט הענבים, וסחיטה היא אב מלאכה, איסור מלאכה. עכשיו אמרנו שהביצה נאסרה שמה תבוא לשתות משקין שזבו, אבל היא גוף הגזירה. האיסור של משקין שזבו אינו איסור דורייתא, זה דרבנן, איסור שגזרו הרבנן. וענה נקום ונגזור גזירה לגזירה, ואנחנו נבוא ונאסור הביצה שנולדה עתו משקין שזבו. הגמרא עונה, כמו שראינו מקודם, כולה אחד הגזירה היא. הגזירה שחכמים עשו נגד שתיית משקין שזבו, כלל בו בזמן לא לאכול ביצה שנולדה בשבת. רשי נמד ביחד, משום משקין שזבו, דקיימלן עשום לבוא ביום, שאותו מצנבים שזב בשבת לתוך הקרה, אסור בו בשבת לשתות ממנו. כתנן, ואם יצאו מעצמם אסורים, וביצה נמי דמיה לאו, שזבה ויצאת ממקום שהייתה בלועה. הייתה בלועה בתוך התרנגולת, כמו שהמיץ היה בלוע בתוך הענבים, אז יש הדמיון הזה, לכן עשו את הביצה שנולדה. וכפי שאמרנו, כשגזרו על פירות הנושרים, בו בזמן גזרו על ביצה שנולדה, ואין כאן בעיה של גזרה לגזרה. עכשיו הגמרא, אנחנו נגענו בזה מוקדם יותר, כל אחד מהשיטות שבאו להסביר את הביצה שבמשנה שבית שמאי התירו, בית הלל אסרו, אומרת הגמרא, כולהו כרב נחמן לא אמרי, הם לא אימצו את גישת רב נחמן שהסביר האיסור מצד בית הלל משום מוקצה. למה הם לא הסבירו את המשנה כמו רב נחמן, ובתרנגולת העומדת להטיל ביצים, לגדל ביצים? תשובה, כי קושיין. אנחנו ראינו שהגמרא הקשתה על רב נחמן אם מדובר בתרנגולת העומדת לגדל ביצים, והאיסור הוא משום מוקצה. למה לא אמרה המשנה שבית שמאי מתירים את התרנגולת והביצה, ובית הלל עושים התרנגולת והביצה? אז מכוח הקושיה הזאת הם לא אימצו את שיטת רב נחמן. כרבא נמי לא אמרים, רבא הסביר שבית הלל עושים כי התורה מחייבת הכנה, ורק יום חול מכין לשבת, והמשנה מדברת על יום טוב שחל אחר שבת, והביצה נגמרה בשבת. זו הייתה הסבר של רבא. אבל הם לא, שאר הדיול, רב נחמן, רב יוסף, רב יצחק, לא הסבירו כך. למה? הכנה לת להו. הם לא לומדים את הפסוק שכתוב בו והכינו את אשר יביאו, כמו שרבא הסביר. כן? יש להם גישה אחרת, ולכן ההסבר שלו לא מתאים לשאר הדעות. אלא רב יוסף שהסביר משום פירות הנושרים, מה הייתה, מה לא אמר כרב יצחק? למה הוא לא הסביר שגזירת הביצה לפי בית הלל הוא נגזר יחד עם משקין שזבו? אמר לך רב יוסף, יגיד לך, ביצה אוכלה ופירות אוכלה. הוא דיבר על פירות הנושרים. אז הוא משייך הביצה למקרה של פירות הנושרים, לפוקי משקין דלב אוכלה, מה שרב יצחק הסביר משום משקין שזבו, אבל לא מתאים, כי משקין זה נוזלים, זה משקה, וביצה הוא אוכל. ורבי יצחק, מה הייתה מלא אומר כרבי יוסף? רבי יצחק שדיבר על משקין שזבו, למה הוא לא הסביר כבור רבי יוסף פירות הנושרים? אמר לך, ביצה בלועה, היא בלועה בתוך העוף, ומשקין בלועים בתוך קליפת הפרי. להפוקי פירות תמגלו וקיימו, הם גלויים, ובכך הביצה היא לא דומה לפירות שנשרו. עוד מעט אנחנו נסיים, רק ניתן קצת הקדמה לקראת הבאות. אנחנו לא סיימנו את הסוגיה כלל וכלל, עבר במסגרת דף היומי, אנחנו מתקשים לגלוש קצת יותר מדי, ואם אנחנו היינו רוצים להגיע לסיום הנושא, היינו צריכים להתקדם עוד הרבה. אז לכן אנחנו מבחינת הגמרא לא נתקדם, רק נציין שיש לנו קטע בסוגריים, ובתוך הסוגריים רבי יוחנן מאמץ את הגישה של פירות של איסור הביצה משום משקין שזבו, שזה מתאים לגישה הרביעית שראינו של רב יצחק. בתוך הסוגריים אנחנו פשוט מבודדים דיון בשיטת רבי יוחנן. אחרי הסוגריים הגמרא מקשה על כמה מהשיטות שראינו להסביר איסור הביצה, וזה מופיע בג' עמוד ב' אחרי הקטע שבסוגריים, הוא עם מיטיבי. ורשי על זה, מיטיבי בג' עמוד ב', בערך למעלה בשורות הקצרות רש"י כותב מי טבעי ההנח המוראי כמאי דאפלוג בתמה דבית הלל דמתניבים. כלומר יש כאן קושיה על כמה מהאמוראים שהסבירו האיסור של בית הלל לגבי הביצה במשנה. אז כל זה יחכה לנו בעזרת השם לשיעור הבא. עד כאן שיעורנו להיום.